שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קא, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. כמו בדפים האחרונים ובפרקים האחרונים, אנחנו עוסקים באדם שמכר משהו, והם לא מספיק הגדירו בדיוק מה הוא מוכר, או אדם שהתחייב לשירות מסוים והוא לא הגדיר בדיוק למה הוא מתחייב. אז בדף הקודם דיברנו על אדם שמכר דרך והוא לא אמר מה רוחב הדרך. בין הדרכים שהזכרנו שם היה דרך לקבר. הפעם נדבר על הקבר עצמו. אדם שהתחייב לבנות קבר למישהו, או שהוא מכר לו שטח של קבר, מה גודל הקבר? עכשיו אנחנו לא מדברים על קבר פרטי, כמו שנהוג בימינו. בזמנם היו קוברים בתוך מערות קבורה, כשבתוך המערה על הקירות יש המון כוכים, וכל כוך כזה זה קבר. אז אם אדם מכר קבר סתם, הכוונה כמובן לא לקבר פרטי, אלא למערות קבורה, ואנחנו נראה מחלוקת לכמה מערות קבורה וכמה קברים יש בתוך כל מערה. כלומר, נגיד את זה עכשיו מהר ואז נסביר. יש שתי מחלוקות במשנה. לפי תנא קמא הוא צריך לתת לו שתי מערות קבורה, כשבכל מערה יש 8 כוכים, כלומר 8 קברים, ולפי רבי שמעון הוא צריך לתת לו 4 מערות קבורה, כשבכל מערה יש 13 כוכים. עכשיו נסביר איך זה היה בנוי. מי שיש לו את הגמרא לפניו או את האתר, אפשר לראות את הציורים ברשי או באתר, זה אותם ציורים, רק שבאתר הוספנו את המידות, והציורים באתר הם באדיבות ישי רוזנבלט, ואני מאוד מאוד מודה לו על זה. אז ננסה לדמיין גם בלי הציור איך זה היה בנוי. אנחנו נמצאים עכשיו על פני הקרקע, בתוך רחבה שטוחה ומסודרת של 6 על 6 עמות. לזה נקרא החצר. ממיננו ומשמאלנו, ולפי רבי שמעון גם מלפנינו ומאחורינו, יש פתחים שיורדים לתוך מערות קבורה. אז ניכנס לרגע לתוך המערה שבצד ימין שלנו, כנראה הייתה איזושהי ירידה, ואנחנו מוצאים את עצמנו מתחת לפני הקרקע, אנחנו נמצאים בתוך חדר ארוך, הקיר שמאחורינו, כלומר הקיר של הפתח, לפי תנא קמא הוא ברוחב של 4 אמות, והקירות של האורך הם באורך של 6 אמות, כלומר החדר הוא 4 על 6. בקירות שמימיננו ומשמאלנו ומלפנינו יש כוכים, ששם היו קוברים את הנפטרים. כל כוך כזה, הרוחב שלו הוא אמה אחת, הגובה שלו זה פחות משלה לנו, זה 7 טפחים, והגובה של כל החדר זה קצת מעל אדם, 2 אמות. בכל אופן, הרוחב של הכוכים זה אמה אחת, אז כמה אפשר להכניס לכל קיר? אז כיוון שכרגע אנחנו מניחים שהכוכים חפורים אחד ליד השני בשורה אחת ובאותו גובה עם רווח ביניהם של אמה אחת בין כוך לכוך, יוצא שבקיר של 6 אמות אפשר להכניס 3 כוכים. כלומר, כוך זה אמה, רווח אמה, כוך אמה, רווח אמה, כוך אמה. סך הכל 3 כוכים ב-5 אמות. ואז, מה עושים עם האמה שנשארה? יש חצי אמה רווח בהתחלת הקיר וחצי אמה רווח בסוף הקיר. אז זה הקיר הימני והשמאלי. הקיר שמלפנינו זה הקיר הקצר יותר, הוא ברוחב של 400, אז אליו אפשר להכניס 2 כוכים. כוך זה אמה, רווח אמה, כוך אמה, ועוד אותו דבר, חצי אמה רווח בהתחלת הקיר בצד ימין, וחצי אמה רווח בסוף הקיר בין הכוך האחרון לבין הפינה בצד שמאל. אז זה המבנה של המערה לפי תנא קמא, לפי רבי שמעון מוסיפים פה עוד קצת. החדר הוא לא 6 על 4, אלא 8 על 6, כלומר הקירות הארוכים זה 8 והקצר מלפנינו זה 6, ואז לתוך 8 אמות אפשר להכניס 4 כוכים, כי כמו שאמרנו כל כוך זה אמה והרווח ביניהם זה 3 פעמים אמה, זה סך הכל 7 אמות, וגם לפי רבי שמעון יש חצי אמה רווח בהתחלה, חצי אמה רווח בסוף, ובקיר הקצר יש 3 כוכים, כמו 3 כוכים בקיר הארוך של תנא קמא. אז שוב, לפי תנא קמא החדר הוא 6 על 4 אמות, כשמכניסים לזה 8 כוכים, לפי רבי שמעון החדר הוא 6 על 8 אמות, כשמכניסים נשים לזה לכאורה 11 כוכים, אבל רבי שמעון מוסיף עוד 2 כוכים. עוד מעט נראה בגמרא לאיזה פינות אנחנו יכולים לדחוף את אותם 2 כוכים נוספים לפי רבי שמעון. אז זה מחלוקת אחת, כמה קברים יש בתוך כל מערה. אבל יש עוד מחלוקת, לפי תנא קמא אנחנו נמצאים בחצר שוב למעלה, יש מערה בצד ימין שלנו ובצד שמאל שלנו. כלומר 2 מערות קבורה לכל חצר. לפי רבי שמעון יש 4 מערות, בצד ימין ושמאל וגם מקדימה ומאחורה, סך הכל 4 מערות. יוצא שלפי תנא קמא, אם אני התחייבתי לחפור שטח של קברים, התחייבתי סך הכל ל-16 קברים. לעומת זאת, לפי רבי שמעון זה יוצא 52 קברים, ובשטח הרבה יותר גדול. כלומר, יש פה הבדל מאוד משמעותי בין תנא קמא לרבי שמעון. אז זה דעת תנא קמא ורבי שמעון. יש עוד דעה בגמרא שזה דעת רשב"ג, שהוא אומר אי אפשר לתת מידות מדויקות. הכל תלוי בקרקע. יש קרקע שאפשר לחפור כוכים מאוד צפוף, ויש קרקעות שאם תחפור בהם צפוף מדי, אז הקיר יתמוטט ביניהם. ואז צריך שהכוכים יהיו יותר מרווחים, ורשב"ם אומר שגם המערות יכול להיות שאי אפשר לחפור 4, אלא רק 2, כי אז הקרקע תתמוטט. אז בזה סיימנו את המשנה. בגמרא יש לנו 2 נושאים. נושא ראשון בגמרא זה איפה אנחנו מוסיפים את אותם 2 כוכים נוספים שרבי שמעון נוסיף בצד ימין ושמאל של הפתח, מה הכוונה? נושא שני בגמרא, ואנחנו נתחיל דווקא בזה, זה איך 4 המערות של רבי שמעון הסתדרו אחת עם השנייה. אז אנחנו נתחיל דווקא בנושא השני, כי הנושא הראשון תלוי בו, ואז נחזור לנושא הראשון. אז אנחנו קופצים מתחילת הגמרא לשורה שלישית בעמוד ב'. איך המערות של רבי שמעון הסתדרו אחת עם השנייה? מה הבעיה? אם נעמוד שוב למעלה על פני השטח על החצר, וניכנס למערה שבצד ימין שלנו, ונסתכל על הכוך הראשון בצד שמאל, הכי צמוד לפתח. אז בין הכוך לבין הקיר של הפתח יש חצי אמה, אחרי זה יש את הכוך שהעומק שלו הוא 400. עכשיו נצא שוב לחצר, וניכנס למערה שאנחנו נראה מיד בצד ימין שלנו. ניכנס למערה הזאת, ונסתכל על הכוך שהוא מיד בצד ימין שלנו, הכי קרוב לפתח של המערה. גם הכוך הזה יש רווח בינו לבין הקיר חצי אמה, וגם הכוך הזה חפור 400 אל תוך הקיר. אז הרי יוצא ששני הכוכים שהסתכלנו עליהם מתנגשים. וגם לא רק שני הכוכים האלו, אלא גם שני הכוכים הבאים בתור, גם הם מתנגשים. אפשר לראות את זה יפה בציור השני ברשי בעמוד א', ויש גם קלוז-אפ של הבעיה הזאת בציור השני בעמוד ב', באתר זה הציור השני באתר, והציור בצד שמאל למעלה של הקבוצה השלישית של הציורים. אז בקיצור, השאלה לפי רבי שמעון, איך יכול להיות שעושים מערה בכל אחת מהצלעות של החצר? כי הרי יוצא ששני הכוכים הקרובים לקיר של כל מערה יתנגשו עם הכוכים הצמודים להם מהמערה השכנה. אז פה הגמרא מציעה 2.5 תשובות. תשובה ראשונה אומרת הגמרא, כמו שאמרנו בעמוד ב' שורה שלישית, מעמיק, מלשון עומק. כלומר, אנחנו לא עושים את שני הקברים אלו שצמודים לפתח באותו גובה בכל המערות. במערה אחת נעשה את זה יותר צמוד לקרקע, ובמערה הצמודה לה נעשה את אותם שני קברים שיכולים להתנגש איפשהו באמצע הקיר, שיהיה רווח של 6 טפחים בין הלמעלה של הכוך במערה אחת לבין התחתית של הכוך במערה השנייה, וכך הם לא יתנגשו. זה נקרא מעמיק. אז זה הסבר ראשון. הסבר שני, אומר רב הונא, מרד הרב יהושע, לא הבנו נכון איך הקברים היו עומדים לפי רבי שמעון. אנחנו הנחנו שכל הכוכים חפורים בצורה אנכית לקירות של המערות. אבל זה לא נכון, הם היו בצורה אלכסונית. רב הונא, מרד הרב יהושע, קורא לזה כחרוטה, כלומר כמו כפות של דקל זה נראה. אפשר לראות את הציור ברשבם בעמוד ב' ובאתר בציור האחרון באתר. ואיך זה פותר לנו? אם הם לא אנכיים, אם אלה הם לא מתנגשים. כי כל שני מערות סמוכות, הכוכים שלהם הולכים החוצה באלכסון באותה זווית, וכך הם לא מתנגשים. עכשיו ברשב"א מצוירים רק שתי קירות, אבל הרעיון הוא אותו דבר בכל שאר הקירות. אז זה ההסבר של רב הונא ברי דרבי יהושע. הבעיה עם ההסבר הזה, אומרת הגמרא, זה לא נותן מספיק מקום בתוך כל קבר. הרי אמרנו שכל קבר הרוחב שלו צריך להיות אמה. אבל אם תיקח מלבן באורך של 400 וברוחב של אמה, ותטה אותו באלכסון ככה שהוא כבר לא מלבן אלא הוא מקבילית, אז נכון שהצלעות לא השתנו, אבל המרחק בין הצלעות כן השתנה, הוא קטן. כבר לא יהיה אמה בין צלע לצלע, אלא פחות, ואי אפשר להכניס לשם את הנפטר. עכשיו אמרנו את הקושייה של הגמרא לפי איך שהבנו ברשבם, והגמרא עצבה זה מתואר בצורה יותר חישובית, ונסביר את זה עכשיו. אומרת הגמרא, הרי כמו שאמרנו, אנחנו רוצים שכל כוך יהיה ברוחב של אמה. אז אם הכוכים עכשיו הם אלכסוניים, אז בשביל לראות מה האורך שאני צריך בשביל לשים 8 כוכים של אמה ושבעה רווחים של אמה ביניהם, אני צריך למדוד לא את הקירות שמהם הם יוצאים, כי הרי הם יוצאים באלכסון, אלא לעשות קו אנכי לאותם כוכים. אז כיוון שיש 8 כוכים ו7 רווחים, אנחנו צריכים שהקו האנכי הזה יהיה לפחות באורך של 8 ועוד 7, כלומר 15. ובואו נראה איזה קו אנכי יש לנו. אז בואו נמתח קו אנכי לאורך הכוכים האלו. איך נמתח אותו? נמתח קו מהסוף של צלע אחת אל הסוף של הצלע הסמוכה לה, וזה יוצר משולש שצלע אחת שלו זה הקיר השמאלי של המערה הימנית, וצלע שנייה שלו זה הקיר הימני של המערה העליונה, ושתי הצלעות האורך שלהם הוא 8. אז אם האורך הוא 8, אז האלכסון האורך שלו הוא 11 וחמישית. למה? כי לגמרא יש כלל איך מחשבים אלכסון של ריבוע, עושים את הצלע כפול 1 ו2 חמישיות. אמנם זה לא חישוב מדויק, אבל זה מספיק קרוב. אז ממילא, איך אפשר להכניס 8 כוכים ו7 רווחים של אמה, שזה לפחות 15 אמה, לתוך אלכסון שהוא 11 וחמישית? זה ברור שזה לא ייתכן. עכשיו מה שבעצם הגמרא אמרה בכל זה, ברגע שאתה הופך את המלבנים למקבילים, זה מקצר את הרוחב של כל כוך, ואם אתה רוצה שכל כוך יהיה לו אמה, היינו צריכים צלעות יותר ארוכות, וממילא אלכסון יותר ארוך, אבל זה הרי אין לנו לפי רבי שמעון. ממילא הסבר של רב הונא ברי דרבי יהושע ברבי שמעון לא ייתכן. אז הסבר שלישי, אומרת הגמרא, על פי משהו שרב שישה יגיד בדף קב עמוד ב' בהקשר אחר, שבמערות קבורה היו גם עושים כוכים בשביל נפלים, ואותם כוכים הם יותר קטנים מכוכים רגילים, בעומק של רק חצי אמה, וזה פותר לנו את כל הבעיה. הכוכים שצמודים לקיר של הפתח, הם היו כוכים לנפלים, והם היו באמת מאוד קטנים, רק חצי אמה, ולכן הם לא התנגשו אחד עם השני. אז זה היה ההסבר השלישי להסביר בתוך דעת רבי שמעון איך אנחנו מסבירים ששני הכוכים שצמודים לפתח לא מתנגשים עם הכוכים שצמודים להם במערות ליד. אז בעצם ראינו שלושה הסברים, הסבר אחד שזה גובה שונה, הסבר שני שזה בכלל היה באלכסון, אבל את זה דחינו, והסבר שלישי שמדובר בכוכים מאוד קצרים לנפלים. אז בזה סיימנו את הדיון השני בגמרא, אם היו 4 מהערות איך הם לא מתנגשים אחת עם השנייה. ועכשיו נחזור לנושא הראשון בתחילת הגמרא בעמוד א'. שואלת הגמרא, איפה שמים את אותם שתי קברים נוספים שרבי שמעון אמר ששמים בצד ימין ובצד שמאל של הפתח? אז באופן כללי יש פה שני הסברים בגמרא. הסבר ראשון, שהוא לכאורה יותר קרוב לפשט של המשנה, שזה ממש בצד ימין ובצד שמאל של הפתח. כלומר, אין קברים רק בקיר הימני השמאלי ובקיר שלפנינו, אלא גם בקיר של הפתח עצמו. הפתח עצמו נניח תופס שתי אמות, אז אפשר לשים עוד שני כוכים בצד ימין שלו ובצד שמאל שלו, שהם חפורים אחורנית אנכית לקיר של הפתח, כלומר אל מתחת החצר שמשם באנו. אז זה הצעה הראשונה בגמרא, זה בשורה השנייה בגמרא בעמוד א'. אבל הגמרא מקשה על זה שתי קושיות. בעיה ראשונה, יוצא שכשאנשים עומדים על החצר הם בעצם עומדים על קברים. אז מילא על שאר הקברים לפעמים עוברים מעליהם, אבל לעשות קברים מתחת למקום שבאופן קבוע עומדים שם, זה דבר לא טוב. שאלה שנייה, גם אם תגיד שאתה לא חושש לזה, הרי יוצא שאנשים יתמעו כשהם יעמדו על החצר, והרי יש משנה שאומרת שהחצר עצמה היא הייתה תאורה, כלומר מתחתיה לא היו קברים. אז אמנם אפשר לעשות את זה בצורה שזה לא יתמת מה שמעל, אם יהיה תפח בין הארון קבורה לבין התקרה של הכוך, אבל לפעמים לא היו עושים את זה, ולפעמים זה גם היה נסתם אם היו עושים את זה, כך אומר הריטב"א, ולכן לא יכול להיות שעשינו קברים מתחת לחצר עצמה. אז זה הקושיות על ההסבר הראשון. אז בא רבי יוסי ברבי חנינה ומתקן קצת את ההסבר הראשון. הוא אומר, הם באמת כן היו בקיר של הפתח, אבל שלא כמו שאר הקברים שהם חפורים בצורה אנכית לקיר. כשהנפטר שוכב, הקברים שבפתח הם היו בצורה זקופה. כלומר, קברו את הנפטרים כשהם עומדים על הרגליים. מה זה עוזר לנו? ככה הקברים אומנם מתחת לחצר, אבל הם בקושי בולטים. הם רק בולטים פנימה לתוך עומק החצר שישה טפחים. וזה לא נורא, אנשים מן הסתם לא עומדים כל כך קרוב לפתח של המערה. בעיה עם זה, אומר רבי יוחנן שורה אחרונה בעמוד א', זה קבורת חמור. מה, אתה זורק בן אדם לתוך קבר כמו שזורקים חמור לתוך בור? לא קוברים אדם בצורת עמידה, אלא בצורת שכיבה. לכן אומר רבי יוחנן הסבר אחר. הוא אומר שלפי רבי שמעון אותם שני כוכים נוספים היו שמים בקרן זווית. עכשיו פה יש הרבה הסברים ראשונים לאיזה קרן זווית מדובר. כרגע נלך לפי הסבר של רשב"ם, היו עושים את זה בשתי הפינות הרחוקות. כלומר, כשאני נכנס למערה ועומד בפתח, אז הפינה הכי רחוקה בצד ימין והכי רחוקה בצד שמאל, שם הוסיפו עוד שני קברים בפינה בצורה אלכסונית. אפשר לראות את זה בציור השני ברשב"ם. אבל על זה מקשה הגמרא, הרי הקברים ייגעו זה בזה. כלומר, אם נסתכל לרגע על הפינה הימנית הקיצונית, הרי בצד ימין יש כוך, והמרחק בין הכוך הזה לבין הפינה זה חצי אמה, ובקיר של הרוחב גם כן יש כוך בצד ימין, והמרחק בינו לבין הפינה זה גם חצי אמה, והרי הרוחב של הכוך שאנחנו רוצים לשים בפינה זה רוחב של אמה, ואם יש משולש ששני הניצבים שלו זה חצי אמה וחצי אמה, האלכסון ביניהם הוא ודאי קטן מאמה. והרי הרוחב של הכוך שאנחנו רוצים להוסיף כאן הוא ברוחב של אמה. אז יוצא שבשביל להכניס שם בפינה עוד כוך ברוחב של אמה, הוא חייב לאכול קצת מהכוכים שבצד ימין שלו ובצד שמאל שלו. אפשר לראות את זה יפה בציור הראשון בעמוד ב' ברשב"ם, וגם באתר בקבוצה השלישית של הציורים בצד ימין למעלה. אז איך יכול להיות שלפי רבי יוחנן הכוכים בעצם מתנגשים ואוכלים אחד את השני? אז פה הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה של רב אשי זה מפורש כלפי השאלה שהרגע שאלנו על רבי יוחנן. התשובה השנייה זה משהו שאמרנו בנושא השני של הגמרא, אבל רשב"א מקשר את זה גם לנושא הראשון. בכל מקרה, שתי התשובות קשורות למה שדיברנו בנושא השני. נזכיר, בנושא השני שאלנו איך המערות לא מתנגשות. שם, חוץ מהתשובה של רב הונא ברי דרב יהושע, ענינו עוד שתי תשובות. תשובה אחת שמעמיק, כלומר זה בגבהים שונים. תשובה שנייה, על פי רב שישה, שהקברים שהיו צמודים לפתח היו מאוד קצרים, ולכן הם לא התנגשו עם הקברים השכנים שלהם מהמערה ליד. אז אותם שתי תשובות לגבי השאלה על התנגשות בין הכוכים בין שתי מערות, שייכות גם פה על השאלה ששאלנו על רבי יוחנן, איך הכוכים שלפי דעתו, לפי רבי שמעון, שמים בפינות של החדר, לא באים על חשבון הכוכים שלידם. נאמר את שתי התשובות ואז נראה אותם בפנים. תשובה ראשונה שמדובר שעשו את זה בגבהים שונים, ולכן הם לא חפפו. תשובה שנייה, שוב על פי רב שישה, שהכוכים ששמו בפינות היו כוכים לנפלים, והם היו מאוד קטנים, לא רק בעומק אלא גם ברוחב, ולכן היה אפשר לשים אותם ברווח בין הכוך האחרון לבין הפינה בחצי המה שנשארה, וזה עדיין החזיק מעמד ולא בא על חשבון הכוכים שלידו. עכשיו נראה את זה בפנים. רב אשי בשורה השנייה בעמוד ב' אומר את התשובה הראשונה, שזה מעמיק, כלומר לא עשו את הכוכים ששמו בפינות באותו גובה של הכוכים ליד, ולכן הם לא באו על חשבון אחד השני. ואז רב אשי מוכיח את זה מהנושא השני שלנו של שתי המערות, ואומר כמו ששם צריך לומר מעמיק, אז גם אצלנו לגבי שני הכוכים צריך לומר מעמיק. אבל אז הגמרא מביאה את רב הונא ברי דרב יהושע שמציע שגם שם לא צריך לומר מעמיק, אבל אותו דחינו. אבל אז הגמרא מביאה את רב שישה ואומרת שם לגבי אותם שתי מערות שאפשר להציע שהם לא מתנגשים כי מדובר בקברים קטנים, אז אומר השבם, גם אצלנו לגבי שתי הכוחים נגיד שמדובר בקברים קטנים והם לא מפריעים, לכן אפשר לשים אותם בפינות הקיצוניות, לא ממש בפינה באלכסון, אלא על הצלע עצמה, והרוחב שלהם הוא קטן מחצי ימה ולכן זה לא מפריע. אז שוב, ממש בקצרה ראינו שלושה הסברים איך שתי המערות לא מתנגשות, או כי הקברים שבצד הם בגובה אחר, או כי זה באלכסון אבל את זה דחינו, או כי הקברים שבצד הם גברים קטנים, וראינו שני הסברים איפה לשים את שני הכוחים של רבי שמעון, או בצד של הפתח אבל אז זה מתחת לחצר וזה לא טוב כי זה יתאמה את מי שמעל החצר. אז רבי יוסי ורבי חנינה פתר את זה בזה שקברו אותם בצורה זקופה, אבל רבי יוחנן אמר שזה קבורת חמורים, אז אפשרות אחת. או אומר רבי יוחנן בפינות וזה לא יבוא על חשבון הקברים ליד, או כי זה בגובה אחר, או כי מדובר בקברים קטנים, והגענו לשתי שורות מסוף עמוד ב', כל טוב.